איתו, תבין שהוא נמצא במלחמה קשה. עם מה שקורה איתו, ומה שהוא עובר, ו... לכן צריך להסתכל על האדם, גם מי שצייר אותנו, או אמר לנו, עשה לנו, בואו נסתכל עליו בצורה שלמה יותר. ולא סתם אומר, חתם סופר דברים ידועים, אבל חתם סופר אומר, ויצבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. שרבנו ואהרון, עכשיו הולכים לשליחות בעצם לדבר עם פרעה ולהנהיג את עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא ויצבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. אומר רש"י שיסבלו את דברי בני ישראל, וינהגו כבוד בפרעה. סליחה? לנהוג כבוד במי? במי? בפרעה? אומר החתם סופר דברים נוראים, לסתם אתם מכירים את זה, אבל אני אקרא את זה בכל רם. אומר החתם סופר כך, נראה שרצה להזהירם שלא יבזו את המלך. איזה מלך? פרעה? זה לא המלך עבדאללה של ירדן, שגם הוא לא בדיוק זה, אבל אתה יודע, זה לא פרעה. זה לא איזה מלך דובאי או קטר, אני לא יודע מה כל החברה האלה. זה פרעה. אוקיי, שלא יבזו את המלך, ואז מה יקרה אם יבזו אותו? מה יקרה? מה יקרה? אומר החתם סופר, ושלא יבזו את המלך, והתכפרו לו אבונותיו. של מי? של פרעה. ודבר שלישי, ואז לא יבואו המכות עליו בדין. אנחנו מדברים פה לפני הפרומו של 10 המכות. ואם משה רבנו ואהרון יבזו את המלך, יתכפרו לו אבונותיו, ולא יבואו המכות עליו בדין. אני עוצר פה את השידור, אני מוריד את המוזיקה. אין מוזיקה עכשיו. תקשיבו ותקשיבו טוב, אוקיי? מדובר פה על משה ואהרון. אתה יכול לעשות את המוזיקה? מדובר על משה ואהרון. אני, לעניות דעתי, אבל כל, מה זה לבזות בן אדם אחר? זה תלוי במבזה, נכון? אז זאת המבוזה. הרי כל אחד לפי דרגתו. משה רבנו, לפי דעתי, הוא כל כך עדין נפש, שגם אם הוא רוצה לבזות מישהו, איך הוא יכול לבז... מה הוא יבזה כבר? מה הוא יבזה? זה לא איזה אדם נחות, השם ירחם, חס שלום, אתה יודע. תן לי, אנחנו נבזה אותו, כבוד הרב. אל תדאג, תשאיר לנו. אנחנו נבזה אותו. דובר פה על משה ואהרון. ככל שאדם רוחני יותר, הרי יותר מורם מעם, יש לו עדינות בנפש. אז מדובר פה על ביזיון של משה ואהרון. יופי, שים בצד. ועל מי מדובר פה? המבוזה, פרעה. התכפרו אבונותיו של פרעה. הוא חפצה של עבירה. זה לא התכפרו, אין לו מצוות. מי זה? הוא טבל בדם של תינוקות, הרשע מרושע הזה, 150 בבוקר, 150 בלילה, על מי מדברים פה? על... מה? יש מציאות לך שיכולים להתכפר לו הבנות? גם התכפרו, זה כאילו אין סוף זה נראה. לא. אז גם לפרעו יכולים להתכפר ההבנות. ואז מה, הדבר שלישי? לא יבואו עליו המכות בדין. בואו נלמד פה שלושה דברים לעצמנו. א', אם מבזים אתכם, אשריכם ואשרי חלקכם. בפרט, בינינו אף אחד לא מקשיב עכשיו, עם הביזיון מתוך הבית. תגידו תודה. אם זה אשתך, שתחיה, ברוך השם. אם זה הילדים, שיחיו עד 120 בזאת השם. עדיף שנסגור את זה בבית בינינו. אתה יודעים את זה? הרי דוד המלך לימד אותנו. לא רק השם אמר לו כלל. מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו, נכון? דוד המלך, הבן שלו, לא ירד מהדרך רק. הוא רוצה להתנקש בחייו של אביו. ודוד המלך אומר על זה מזמור. למה? כי אם זה לא היה בן, מה שנקצב, נקצב. אבל זה יכול להיות איזה גוי, איזה ממזר. אז עדיף שזה בינינו אף על מקשיב אשתך. עדיף שהיא תבזה אותך קצת. לא נעים, נכון? עדיף שבעלך קצת. בסדר, לא נורא, לא נורא. מה אנחנו מעדיפים מישהו בחוץ, חס ושלום? שזה יתפרסם בעיתונים, חס ושלום. לא, נכון? יופי. אז דבר ראשון, שמבזים אתכם, מתכפרים האבונות, חבר'ה. אם משה רבנו ואהרון מבזים את פרעה, הם מתכפרים האבונות שלו. נהדר. אז דבר ראשון, אם יש לכם ביזיונות, זה כפרת אבונות. נהדר, ידוע. אבל גם אם אתה מרגיש פרעה, אתה מרגיש על הפנים של הפנים. תראה, יש לך תקנה. יש לך תקנה, מה מילה? יש לך תקנה, בכלל אכפת לי מה עשית, איפה היית, 100%, בלי להכיר אותך או אותך, לא היית במדרון, בכזה תהום כמו פרעה, נכון? עם ישראל ידרדל לממתת שערי תומה שם, הוא שיא תומה, מה זה פרעה? בוא נע, זה כופר, לי יורי ואני עשיתי, אני אכזרי, כאילו מה, על מה אתה מדבר? כן, תקפו לו הבנות, אז יש לך גם סיכוי. הדבר השלישי, אין מצב כזה שאתה מקבל מכות והם לא בדין. אתה מבין? חס ושלום, לא מבקשים מכות, חס ושלום. אבל הכל מדויק, יקיריי. הכל מדויק, מדויק, בדיוק מה שאנחנו צריכים, איך שאנחנו צריכים. ולכן בואו נשים איזה משהו ככה לחי העולמים. קצת קצב, קבלו. אופה, משתפרים. בכבוד. קצת שמחת תורה משהו, אה? טוב, לילי, חזרנו אליכם. טוב, אז בואו נסכם מה שדיברנו עד עכשיו, אנחנו מדברים פה כיצד מתמודדים עם אנשים עצבנים, עם רגעים עצבנים, אז קודם כל זה לא הוא, זה הוא, בואו נתחזק שזה הכל מהקדוש ברוך הוא, עזבו את האנשים, בואו נבין שזה הכל בהשגחה פרטית. זה יציאת מצרים שלנו, רגע, פעם הבאה, זה יציאת מצרים שלנו. וידעתם, כי אני השם, אני השם, אלוקיכם, השם מוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. דבר ראשון, דבר שני, מה אני יכול ללמוד מזה? עזוב מה שהיה, מה אתה יכול ללמוד מזה? לא למה, אלא מה. לא למה זה קרה לי, מה אני יכול ללמוד? הדבר השלישי, להסתכל על האדם כאדם שלם, אמרנו. בואו נסתכל, אתה יודע, נכון, הוא עשה לנו, אבל יש גם הרבה דברים טובים שהוא עשה. אני לא מדבר רק על הכרת הטוב, שכידוע בפרשה שלנו, לא צריך להרחיב, משה רבנו לא מכה ביאור, בחול, יופי. כל אדם שתפגשו, נמצא במלחמה קשה. אבל אני אספר לכם סיפור קצת לבכות. אתם רוצים קצת לבכות? עוד דקה, בסדר? עוד דקה. אז אמרנו שויצווים אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, אמרנו ש... אתה אומר ש... אם משה ואהרון היו מבזים את פרעה, היו מתכפרים עוונותיו, לא היה מגיע לו מכות בדין, כך אומר חתם סופר, פצצה. אבל עוד דבר אחד, הוא אהרון ומשה, הם המדברים אל פרעה, הוא משה ואהרון. יש פה בעצם איזשהו כפילות, מצד אחד כתוב הוא אהרון ומשה, מתחילים אהרון, ואחרי זה הוא משה ואהרון. מה זה, משחק מילים כבוד עליו? פעם אהרון ומשה, פעם משה ואהרון. אומר רשי מלמד ששקולים היו. מי שקול? בלי לזלזל, אבל לא קם נביא כמשה. משה רבנו, אהרון ודאי ענק הענקים, אבל שניהם שקולים. כך שואל השאלה הקדוש, הרי לא קם נביא כמשה. אז יש מפרשים שמדובר פה לפני מתן תורה. אחרי שמשה רבנו קיבל את התורה, אז באמת לא קם כמשה, יופי. אבל יש רוצים להגיד שיש פה משהו אחר. ככה מביא הכתב סופר. והוא מביא שאכן אהרון היה פחות ממשה. כן, הרי לא בכדי הקדוש בוחר בו להיות המנהיג. אבל אחרי שקרו שני דברים, משהו שדרג מאוד מאוד את אהרון. האחד, ברגע שהוא רואה שאח שלו הצעיר נבחר להיות מנהיג ישראל, וראה ושמח בליבו. זאת אומרת, אפילו לא משהו בלב. כי יש כאלה מחייכים בחוץ, איזה יופי, שמח בשבילך, ובלב, סס, אתה מכיר את זה? יופי. אז אין דבר כזה, באמת, לשמוח, לשני, כאילו, וואו, אני מה זה שמח בשבילך. מדהים, מדהים, מדהים. אז זה שלב ראשון. שלב השני היה כשהם הלכו לפרעה. הרי הקדוש ברוך אמר לאהרון שאתה תהיה לו לפה. עכשיו, אהרון, מסביר הכתב סופר, הוא הכיר את פרעה. משה רבן לא היה במצרים הרבה מאוד שנים, הרי הוא ברח. אהרון היה. אז הוא מכיר את פרעה. ועכשיו הוא צריך לבוא לפרעה, כביכול, אתה יודע, באגרסיביות, ולדבר בשם משה רבנו, אבל לא דברים נעימים. שלח את עמי, ואם לא, אתה מקבל פה מכת דם. כאילו, תזהר, חבל עליך, אחי, חבל. אז זה גם לא נעים. אז הוא עשה את זה אבל ולא בוש. שני דברים. לא קינה באח שלו, ושם את האגו שלו בצד. עשה מה שנדרש ממנו. ואז הוא שודרג. זה צריך חרוז. שם את האגו בצד, ואז הוא שודרג. זה לא בדיוק חרוז הרב. לא נורא, קיצור דומה. לענייננו הנקודה העיקרית עבורנו לדעת ש... אם אתה שמח בפני השני, ואתה שם את האגו שלך בצד, אתה משודרג יקרי. ולכן זה הדבר השלישי, אמרנו, להסתכל על כל בן אדם כשלם, להבין שכל בן אדם עובר מה שהוא עובר. ולכן אני רוצה לקרוא להם סיפור. סיפור ששלחו לי. סיפור, נא להטות אוזן, להירגע קצת, שימו רגע את הדברים בצד. תוכל לבשל תוך כדי, אבל תקשיבי. תקשיב גם אתה. אתה נוהג בדרך, תשיב לב טוב לנהיגה, אבל תקשיבו. שלחה לי את זה מישהי. והיא כותבת לי כך. אמא נפטרה כשהייתי בת שנה. אבא שלי מגדל אותי ואת אחי התאום לבד. הוא קם מוקדם בבוקר, מכין לי קריך עם גבינה ועליו הפתק, מאיה. ולאחי קריך עם טונה ועליו הפתק, עומרי. ויוצא לעבוד. אבא שלי עובד בתור מאבטח בקניון. ולמרות כל הקושי הוא דואג שלא יחסר לנו דבר, ושלא נהיה שונים מאחרים. מחר לי ולאחי עומרי התאום, יש יום הולדת, הולדת 18. ואבא שלי עובד בלי הפסקה כדי שזה יהיה היום המאושר בחיינו ושנקבל את המתנות הכי שוות שיש. השעה 9 בערב ועוד מעט אני בת 18 ואבא כמובן בעבודה. עומרי חוגג עם החבר'ה שלו ואני קבעתי עם כל החברות שלי לצאת לאיזשהו מסעדה, קניון, בית קפה ליד הקניון שאבא שלי מאבטח בו. האמת היא, כותבת, שאני, סליחה שאני אומרת את זה, אבל אני ממש מתביישת שכל החברות יראו את אבא שלי בעבודה. מה הם יגידו? שיראו את העבודה שלו. מה הוא מאבטח, כאילו? אז קבענו לפגש במסעדה ב-10 בלילה, יצאתי טיפה מוקדם כדי לעבור לקחת כסף מאבא שלי. לא רציתי לעבור שם מחברות שלי, שלא יחשבו שאבא שלי הוא מאבטח בקניון וירחמו עליי. בדרך אני עוברת שיירה של אנשים שעומדים ליד הקניון ומבקשים כסף. אלפי אנשים עוברים לידם ברחוב, אבל הם כמו אוויר בשבילהם. זה שנור, כאילו קבצנים, אבל אנשים עוברים לידם כאילו, למה מה קרה, מה שנקרא. וגם אני, אמרה, בלב חשבתי שילכו לעבוד. לא צריך לפרנס אותם. ראיתי את אבא מרחוק עם המעיל והכובע עומד ובודק את הנכנסים. קר מאוד, איך הוא מצליח לעבוד בתנאים כאלה? אבא זיהה אותי וקרא לי, מייצ'וק! הגעתי אליו, הבאתי מהצדדים ולאחור, כדי לדאוג שאף אחת מהחברות שלי לא הגיעה, אבל שלא יראו את אבא שלי, תבין. אז אמרתי לו, היי אבא, באתי לקחת כסף למסעדה, קבעתי עם חברות. בלי לחשוב פעמיים, אבא פתח את המעיל, הוציא את הארנק, הוציא לי שטר של 200 שקל, אמר לי, יאללה, מייצ'וק, תהני. איפה כל החברות שלך, הוא שאל? מחכות לי כבר במסעדה, היא אמרה. שיקרתי. שוב פעם, התביישתי בעבודה של אבא שלי, לא יכולתי לומר לו את האמת. פשוט פחדתי מה שיגידו. אבל פתאום, הרגשתי נגיעה בגב. הסתובבתי אחורה, ואלו היו כל החברות שלי. נועה, אחת החברות שאלה אותי, היי, מה היה? מה אתה עושה פה מחוץ לקניון? אז אמרתי, סתם, הייתי צריכה לקנות משהו לעומרי, אח שלי, הרי גם הוא יש לו יום הולדת היום. אז קניתי לו משהו. אז נועה אמרה, יו, זה אחות טובה, אתה לבה היה לי אחות כמוך. אמרה נועה, בחיוך. ולפתע אבא התפרץ, ואמרה, אחות, אחות למופת היא. עכשיו, היא הסתכלה על אבא שלה במבט עצבני, כאילו, נו, אבא, כאילו, ואז נועה שאלה, מי זאת מאיה? מי זה מאיה? אז אמרתי לה, בוא נלך, אנחנו קבענו במסעדה ב-10, ועכשיו 10:05, כאילו, הסיט את הנושא, אתם מבינים? רק שהבנות לא יזהו שזה אבא שלי המאבטח שם. התעלמתי ממנו לחלוטין. וראיתי את פניו. והוא הבין הכל. הלכנו משם כל הבנות, ואבא נשאר שם בודק את הנכנסים. במסעדה, אחת הבנות העלתה את הנושא שוב פעם. איזה מוזר מאבטח שהוא נדחף לשיחה שלנו, וכולם צחקו. והסכימו איתה, וגם אני. לא רציתי שיחשבו לרגע שזה אבא שלי. ביציאה מהמסעדה. ראיתי את אבא שלי שהוא סיים את המשמרת שלו. הולך לכיוון הבית עם שקית מלאה מטבעות. ומחלק אותם לאלו שעמדו בחוץ, מחוץ לקניון. בלי לפספס אחד. אבא שלי חוסך מעצמו. כדי שיהיה לי ולאומרי מה ללבוש ולאכול. איך הוא נותן עוד כסף לאחרים? לרגע הרגשתי גאווה. זה אבא שלי. עם הלב הענק שלו. איזה אבא יש לי. חזרתי הביתה והגעתי לפני שאבא שלי הגיע והכנסתי מהר לישון, פחדתי לראות את המבט שלו, אחרי שהוא גילה שהסתרתי אותו מהחברות שלי. הבוקר הגיע. היום הגדול שלי, זהו, אני בת 18. סוף סוף קמתי, התלבשתי בגדים חגיגיים, באתי לצאת מהבית ספר, לקחתי את הכריך מהפתק מאיה, כמו בכל יום, והצאתי לבית הספר. אבל מתחת לבית, היה רעש של אמבולנסים ומשטרות. התקרבתי לראות מה קורה וראיתי את אבא שלי מלא בדם. הפרמדיקים מכסים את פניו. מכונית דרסה אותו, אמר אחד האנשים. ובאותו רגע פשוט התעלפתי. התעלפתי והתעוררתי בבית החולים כשעומרי אח שלי יושב לדין דמעות עם הכריך שאבא הכין לי. ועל יד הקריך הוא אמר, מצאתי פתק עם השם שלך, ברכה להם הולדת, ותקריא אותו. ואבא שלי כתב לי כך, היא כותבת, ילדה שלי, היום את בת 18, היום הגדול בחייך, אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם ומבטיח, שעשה הכל כדי שתרגישי כמו כולם, שלא יחסר לך דבר, אני מבין שאת מתביישת בי. כל ההורים של החברות שלך משכילים, עם תואר, ואני מאבטח חסר השכלה. נרשמתי להשלמת בגרויות. אף פעם לא מאוחר, מייצ'וק. אעשה הכל שלא תתביישי בי. המון מזל טוב. אוהב אותך הכי בעולם. אבא. בן אדם, עלה למעלה, עלה. בואו נקשיב לשיר קצת ומי שלכל אחד מתנו יש כנפי רוח. בואו נתעלה למעלה כי אתה מסוגל.
בן אדם עלה למעלה עלה עלה למעלה עלה בן אדם עלה למעלה עלה בן אדם יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תקח אש בנו, פני כחשו לך, בראש אותם, בראש בן אדם, וימצאו לך מיד.
ימצאו לך מיד. טוב, יקיריי, תודה רבה על השירים שלחתם, תודה רבה על הדשי, מה שנקרא, על ה... כאילו, תודה, על התודה שאתם אומרים, אנחנו מעריכים. כן, בכל זאת, שעה, שעה, אני שוב, פנגר, אתה מקליט את התוכנית, אתה מקליט אותה? לא, אז שידור חי, שם 11, ירצון, 1.24. זהו, כן, שידור חי, פה, באמצע העולם, בחדר קטן, אוריה וולמן ואני משדרים אליכם. טוב, נמשיך בעניינים שלנו, אמרנו חמישה צעדים וכיצד מתמודדים אנשים מאתגרים, אמרנו צעד ראשון, זה לא הוא, זה הוא. דבר שני, לא למה, אלא מה. מה אני יכול ללמוד מזה? אמרנו, נסתכל על אדם בצורה שלמה, כל אדם שתפגשו נמצא במלחמה קשה, פנימית. זה קצת יעזור ללמד עליו זכות קצת, אני מבין, לקבל את הדברים קצת אחרת. שוב, אם יש לנו קצת קשיים, זו הזדמנות להתעלות. דבר רביעי עכשיו, מה בדיוק קרה? מה זאת אומרת? מה בדיוק קרה? מה בדיוק אמרו לכם, עשו לכם? למה אני אומר את זה? כי אני רוצה מאוד לדייק, לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, אין עניין לגמד משהו אם אכן היה משהו, כי אנשים התמרדו, מה אתה אומר לי כאילו זה כלום לא קרה? הרב, קרה! נכון, אבל בואו נשתדל לפחות שלא נגדיל את מה שקרה, כי יש אנשים שחיים במעין סרט מסוים. אני אסביר מה אני אתכם, בואו ניקח את העולם אחר שנייה, יש, שעה מאוחרת, אני יכול לדבר על זה. יש תוכנית, כביכול, לא שאני ראיתי אי פעם, אבל נקראתי הישרדות. עכשיו, זה נלקח כמובן מחול, וב-2016 למניינם, בערוץ הרביעי בבריטניה, הם עשו כזו תוכנית, קראו לה עדן, נשלחו 23 אנשים לאיזה שטח מבודד בהרי סקוטלנד. הרעיון היה, הם עכשיו צריכים לשרוד שם שנה שלמה, בלי כמעט שום תנאים, ממש להיות לשרוד לבד. יש 4 מצלמות שכאילו שמו באזור שלהם, שזה מצלם אותם כל הזמן. יש כמה אנשים שהיו מצלמות גוף שגם צילמו את כל מה שקורה, ועכשיו הם צריכים לשרוד. תנאים מאוד קשים, אנשים נשברו שם. וכל זה בעצם מתועד לתוכנית ריאליטי כזאת, מה שנקרא. טוב, מה שהם לא ידעו, שהתוכנית החזיקה 4 פרקים בלבד, זאת אומרת 4 שבועות, ומפעד חוסר רייטינג, אחוזי צפייה, זהו, הפסיקו את התוכנית. אבל הם לא ידעו את זה. זאת אומרת, הם השנה שלמה חיו בלשון הרחוב בסרט שהם מצלמים אותה והם הולכים להיות מפורסמים והם שורדים עכשיו נגד כל הסיכויים והם יחזרו אחרי שנה וכולם כאילו וואו, מחיאות כפיים סוערות, איזה מפורסמים אתם וגורנישט, גורנישט, אתה מכיר את זה? הם חיו בסרט תחתם משמע, לא היה ולא נברא, אתה מבין? סתם מאמץ וסתם כלום. מה זה קשור אלינו? אני אגיד לכם. לפעמים גם אנחנו חיים באיזשהו סרט כזה. או סרט שלילי, איך עשו לי, איך אמרו לי, או סרט של איזשהו, לא יודע איך להגדיר זה, של נרקסיזם, אני ואני, כזה פרעו סטייל כזה. ואתה מבין איך אמרו לי ואיך עשו לי וכאילו איך לא עונים לי ואיך לא מדברים איתי ואיך לא ואיך לא ואיך לא ואיך לא. יכול להיות שאתה בכלל בסרט מה שנקרא. שאתה רובך ממציא אותו. לכן כשאני רוצה לוודא מה קרה, תספר לי בדיוק מה קרה. ולפעמים שאתה תספר את זה, אבל בצורה מדויקת כצופה, לא כקורא מחשבות. לא התכוון כך וכך. זה אתה החלטה. אני רוצה את העובדות נטו, לא את הפירושים, לא את התובנות, לא את הקריאת מחשבות, נטו כמצלמה. מה בדיוק היה שם? אתם תגלו שלפעמים זה הרבה פחות ממה שאנחנו עושים את זה. אם אתם תדברו עם חבר טוב, נגיד חבר היה מספר לכם את אותו אירוע, מה הייתם אומרים לחבר טוב? הייתם אומרים לו, יואו, איזה סוף העולם, או שזה, הייתם אומרים, די אחי, דפדף, שטויות, מה אתה עושה מזה עניין? בסדר? כי שוב פעם אני אומר לפעמים, דווקא דברים הלא טובים, אנחנו נלמוד מהם לדברים חיוביים. וזו היא העבודה שלנו, כי אנחנו צריכים להבין שברור שאלוקים נהל פה את עניינים, וזה דיברנו, וזה אנחנו יודעים, וכולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה כולה, אבל בואו נצטט לכם קצת מספרו של מרן הרב שטיינמן זכר צדיק קדוש לברכה, איילת השחר, שהוא כותב, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני השם. משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, למה זה שלחתני? לכאורה, מאז שאני באתי, רק המצב נהיה גרוע יותר, ומה, אולי זה, אני רק קרסתי, אני רק קורס. ביום הלבן, אני השם. פירוש, אומר רשי, נאמן, לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. ולא לחינם שלחתיך, כי אם לקיים דבריי שדיברתי לאבות הראשונים. אומר הרב שטיינמן, צריך ביאור. מה זאת אומרת, אני השם? מה זה שכר טוב? מה זה הדבר הזה? מה זה אומר ככה? יש לומר, הנה כשמנתחים חולה, רחמנא ליצלן, אז אף על פי שעכשיו הוא מתייסר, מכל מקום התכלית הוא לטובתו. בסדר? בואו נפנים את זה כאשר אדם חס ושלום צריך לעבור ניתוח. נכון שבאותו רגע חותכים, באותו רגע מטפלים בו. בסדר? לא בצורה, זה לא נעים. 100% לא נעים. הוא מתייסר מכל מקום. נכון שמתייסר, אני לא אומר שלא, אבל התכלית הוא לטובתו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, דמה שאתה חושב ששליחותו גרמה שיהיה להם יותר גרוע, משום אחי אמר, למה זה שלחתני? תדע שזה לטובתם. זאת אומרת, עבורנו, חס ושלום, גם אתה מתייסר עכשיו, מכל מקום, תדע שזה לטובתך. ומצבם דומה, אומר, כעת למי שמנתחים אותו, רחמנא ליצלן, שהאיסורים מהם לטובתו, ולכך שליחותך היא לטובה, שעל ידי האיסורים תבוא הרפואה, כי אני נאמן לשלם שכר טוב. אז ננסה לדמיין, כביכול אתה עובר ניתוח עכשיו, נכון, לא נעים, אמרו לך ככה, עשו לך כך, נכון, אבל זה לטובתנו. ולכן, אני רוצה לדעת בדיוק מה קרה, כי לפעמים דווקא הדברים הרעים עוד יוציאו דברים טובים. לא היינו קבלים את התורה אם לא היינו עוברים את מצרים, נקודה, אין מה לעשות. יופי. היה זוג בני 80, סיפור אמיתי, זכו בפרס הראשון בלוטו של ניו יורק. סך הזכייה, 130, תקשיבו טוב, 130 מיליון דולר. די. קצת מאוחר, גיל 80 זה גם יפה, הכל יפה, אבל לזכות בלוטו, זה כאילו, אתה מבין, קצת שם נותן נגוזים למי שאין שיניים. למה? ירושו זה לילדים, נהדר, אבל קיצור, בני זוג בני 80, זכו בפרס הראשון בלוטו, 130 מיליון דולר. מה החידוש בזה? כל זה קרה כביכול בעקבות מזג האוויר. מה הכוונה? הם נסו עם הרכב שלהם, ופתאום התחילה סופה, וגשם זלעפות, ושלג עוד רגע. אז הם אמרו, נעצור בזה תחנת דלק, למצוא מחסה. זה מפחיל לנסוע ככה. מה זה קורה? זה מעכב אותנו עכשיו, וסצבים. אז הם נכנסו לתחנת דלק, והייתה שם חנות נוחות כזאת, כמו שיש בתחנות דלק, והם ראו שם הודעה על ההגרלה, והפרס הראשון הוא 130 מיליון דולר. אמרו, אתה יודע, בוא נעשה השתדלות. מילו כרטיס. הם לא דמיינו שהם יזכו בכלל, הבעל שם את זה באיזשהו מקום, שכח מזה לגמרי, עד שיום אחד הוא יושב בחברים שלו, והחברים שאומרים לו, אתה יודע, זכה מישהו אחד בכל הפרס, זה השתבח שם מה שנקרא, וזה היה בהם מתוך החנות של כך וכך. אז הוא אומר, רגע, אנחנו היינו בחנות. רגע, אנחנו מילאנו לוטו שם. הייתכן? הוא בודק, וואו, זכה 130 מיליון בעקבות הגשם, מה שנקרא, בעקבות ההפרעות, בעקבות הזאבים, כמו שלמדנו, בסדר? יופי, אז לכן, מה בדיוק קרה? עשינו דברים בפרופורציה, נתמקד בדיוק בבעיה, ומפה יוצאים לדבר האחרון, שהוא פשוט, יקיריי, בוא נלמד לסלוח לפוגע. ואני אומר לסלוח לפוגע, תקשיבו טוב, לא בגלל שהפגיעה שלו הייתה כל כך קטנה, אלא בגלל שאתם כל כך גדולים. הופה, איזה משפט. הדבר החמישי, אחרי שבאנו שזה לא הוא זה הוא, אחרי שאמרנו שמה אני יכול ללמוד מזה, לא למה אלא מה, אחרי שאמרנו שבוא נסתכל על אדם בצורה שלמה, יש לו יתרונות, חסרונות, יש לו מלחמה פנימית, קורה מה שקורה. דבר רביעי, מה בדיוק קרה? דייק אותי, מה בדיוק קרה? אל תנפח יותר מדי, אל תעשה מזבוב פיל, לאט לאט, בוא נבדוק בדיוק. אל תחיה בסרט שאתה ממציא אותו, סליחה שאני אומר את זה, והדבר האחרון זה אנחנו מבקשים ללמוד לסלוח. די, בוא נסלח. לא בגלל שהפגיעה הייתה כל כך קטנה, אמרנו, אלא בגלל שאתם כל כך גדולים. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. אומר רש"י כידוע, אל האבות. כולם שואלים, אל האבות? כאילו, אם הם לא אבות, מי אבות? מה זה אל האבות? מה זה ויראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב? רש"י לא כותב סתם, כאילו, אני צריך, כביכול, בשפת הרחוב, אם מישהו אמר לי, אל האבות, אני אומר, די, ברור שזה אבות, מה אתה מחדש לי? אלה מסבירים שני מהלכים עיקרים. אל האבות פירוש ראשון, אבות מלשון רצון, לא אבה יבמי, מלשון רצון, אתה יודע למה נגליתי לאבות הקדושים? כי הם רצו, יקיריי, הם רצו, זה בער להם בנשמה, בברידים, הם רצו, אז נגליתי להם, כן? קיבלת באמת רצון, יש לנו כוחות על. אם התחלנו בגמלים, היו היה בכר, אתם יודעים, זה בכר? בכר זה הבן של הגמל. שאלתי אמא שלו, אמא, למה יש לנו דבשת? אז אמרה לו, בני, אנחנו ספינות המדבר, אנחנו חיות במדבר. עכשיו, אין מים בדבשת, שלא ימכרו לכם לוקשי, מה שנקרא. היא אומרת לו, יש שומן בדבשת, שאנחנו לפעמים יכולים ללכת במדבר 5-7 ימים ללא מזון, ללא שתייה. והשומן בדבשת הינו מקור אנרגיה זמין שיכול לחזק אותנו לאורך הזמן. יופי. אבל אם יש לי עוד שאלה או שאלות, למה יש לנו אפפיים בעיניים כאלה גדולים? למה אפפיים כאלה גדולים? אמר לו, בני, את השאלות שלה מצוינת. בגלל שאנחנו חיות המדבר, אנחנו ספינות המדבר. ופשוט במדבר יש סופות חול. אז על מנת להגן על עינינו, אנחנו צריכים את האפפיים הגדולים האלה. אז יש לי עוד שאלה, אם אפשר לשאול? שאל. למה יש לנו כאלה רגליים חזקות, עם ברכיים, עם ריפודים כאלה, ברכיים? או, שאלה טובה. כי אנחנו ספינות המדבר. במדבר הולכים לאורך זמן. עם מסע מאוד כבד. אז לכן, יש לנו כאלה רגליים רציניות, ועבות וחזקות, אבל מצד שני גם מרופדות. אז אמר לה, אוקיי, אמא, הבנתי. הדבשת, כי אנחנו ספינות מדבר. האפפיים, כי יש סופות חול במדבר. רגליים, אנחנו סוחבים מסעות במדבר. אז למה אנחנו בגן החיות? אוי, מה זאת אומרת? לפעמים קיבלנו כוחות. קיבלנו יכולות. שאתה מרגיש שהן לא ממוצות, מה שנקרא. אנחנו לא מוצאים את זה לפועל, כי אנחנו במקום הלא נכון, יש לנו פוטנציאל, יש לנו רצון, יש לנו יכולת. נו! אז פה כן, לפעמים צריך ליצור איזשהו פריצת דרך. זה הפירוש השני של האבות, שלכאורה הייתי צריך להגיד, אברהם הוא אבינו, יצחק הוא הבן, יעקב הנכד. לא, אומר רש"י, אל האבות. כל אחד מהם פרץ דרך בפני עצמו. מי אתה? אתה מבין? לא, הרב, אני הבן של. אני הנכד של. אתה הנכד של? יפה מאוד. אבל שאלתי, מי אתה? לא מי סבא שלך, מה שנקרא. כל אחד מאיתנו בא לעולם לעשות שינוי. בא לעשות מהפך בעולם. בא לעשות את העולם טוב יותר. פה עשינו, נתקל פה משהו. אז כל אחד מאיתנו בא לעשות עבודה, בא לעשות שינוי, והעבודה שלנו היא עבודה חשובה, ולכן בשביל זה אנחנו נצא לאלישה של תכנן אותי? בוא נשמע, אני לא יודע מה. תכוון אותי, תכוון אותי, בבקשה. שקט או... אתה אפשר גם שקט עכשיו, בסדר, אתן.
חיכיתי ושוב ליום המיוחל אני קיוויתי כל כך רציתי תמיד הייתי וגם עכשיו הרבה הלכתי בהם בטחתי מילים רכות אל העולם אני שלחתי לילות לא נחתי גבולות מתחתי הולך ושם אולי הדלת נסגרה אולי כבר אין יותר ברירה תכוון אותי אני כבר לא סומך עוד על עצמי מרגיש לי כל כך משוחד אז בוא תחזיק לי את היד ותלך איתי אני כבר לא יודע את נפשי מרוב חיפוש צריך חיפוש הולך בחושך מגשש דרכי איך התעקשתי וגם פגשתי את הפחדים הטעויות מהם חששתי אולי רימיתי או סתם קיוויתי אני חייב אולי הדרך שהוא סגורה אולי הדרך נגמרה תכוון אותי אני כבר לא סומך עוד על עצמי מרגיש לי כל כך משוחד אז בוא תחזיק לי את היד תלך איתי אני כבר לא יודע את נפשי מרוב חיפוש צריך חיפוש הולך בחושך מגשש דרכי לא לכל שאלה תשובה לא כל דרך חשובה הגוף רוצה לרוץ הנפש עייפה לא לכל סיפור יש סוף לא כל כאב הוא בחלוף יש אנשים שנולדים אל תוך מסע אז תכוון אותי
אני כבר לא סומך עוד על עצמי, מרגיש לי כל כך משוחד, רק בוא תחזיק לי את היד ותלך איתי. אני כבר לא יודע את נפשי, מרוב חיפוש צריך חיפוש, הולך בחושך מגשש דרכי.
טוב, כוון אותי, חבר'ה, בואו, כוון אותי, בזאת השם, אני חושב שמכוון את כולנו בדרך הנכונה, בעצה הנכונה שלא תבוא תקלת אחדנו, ואם צריך, מה זה צריך? חייבים אבל להתפלל על זה. ואם תגידו מה זה יעזור שאני אתפלל לעזוב אותך, אני אקרא לספר העיקרים. רבי יוסף אלבו כותב במאמר דלת על תפילה שהיא מועילה לכל אחד. תקשיבו, תפילה מועילה לכל אחד. כולל אותך וכולל אותי, ויש לנו זכות להתפלל כל יום, כל היום, אבל בואו נתמקד אפילו בשלוש תפילות שנועדו לתפילה, אתה מבין? עכשיו, תקנו לנו חזה, לעצור בחיים. בואו, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח סך הכל, לא יודע מה, שעה וחצי במשך היום, אני לא יודע אם אני אומר ערבית רבע שעה, מנחה נגיד רבע שעה, יהיה רצון שיותר, אבל אני אומר, ותפילת שחרית, ביחד שעה וחצי ביום, תתנתק מהעולם. שכח הכל. תעצום את העיניים, אתה מדבר, את מדברת עם בורא עולם. אנחנו לא מבינים את הזכות, אתה יודע, אנחנו כאילו מדפדפים את זה, טוב, נו, התפילה, או, ברוך השם, סתם התפילה, ברוך השם, לא, אין תחלון היום, מן עולם הבא. בואו ננסה להבין את הזכות האדירה, אנחנו יכולים לעמוד ולבקש מול בורא עולם. אז אומר יוסף אלבו כך, שתפילה מועילה לכל אחד, אפילו פחות שבפחותים, והראיה הוא מביא ממנשה בן חזקיה המלך. חזקיה המלך צדיק יסוד עולם, יוצא לו בן, וואי וואי, שהוא כבר ראה ברוח הקודש, יצא לו כזה בן, אתה מבין? אתה מבין? אז בוא, תתנחם. אתה אומר, רב, יש לי בן שבבניק. בוא, לחזקיה הוא המלך, היה לו את מנשה, אתה מבין? זה לא בן שירץ את מהדרך, הלך לצבא, לא. זה מנשה, אתה יודע, בהתחלה הוא חטא והחטא, עובד עבודה זרה. אני מצטט מהספר העיקרים, היה רשע גמור, בסדר? לא רשע, רשע גמור. יופי, ואז בשלב מסוים, לא היה מי שהמרה את פי השם, והפליג בעוול כמו, לא לפניו ולא לאחריו. פי, איזה תארים הוא נותן לו פה. הרי אנחנו יודעים שהוא חזר בתשובה, נכון? ואף על פי כן כתוב, ובהצד לא חילה את פני השם אלוקיו, ויחנה מאוד מלפני השם אלוקיו, ויתפלל אליו, ויתאר לו השם. לא יאמן. אתה מבין הרי מתי הוא התפלל לקדוש ברוך הוא? לא ברגע של אחרי סמינר הערכים, וואו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ממש לא. הרי הוא היה במצב של סכנת חיים, נכון? ומתוך המשבר, מתוך הקושי, כברירת מחדל אחרונה, כביכול אפילו תמיד עם התרסה, אלוקים, כאילו בשפה שלנו, אם אתה לא עוזר לי, אז אתה בין כמו כל העבודת הזרות שלא עזרו לי עד עכשיו. שאם זה היה תלוי בי, מוריד לו סתירה, כביכול, חס ושלום, אני רוצה רק להבין, כן? עכשיו אתה בא אליי, כאילו, עכשיו אתה מתפעל אליי, לך, תאכל את הדייסה שבישלת. ממש לא. וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו. אומר הרבי יוסף אלבו, ולמדנו מכאן, שאף אם יהיה המתפלל בתכלית הרוע כמנשה, הרי הוא מוכן לקבל החסד, על ידי התפילה. שמעתם? רק יש פה עוד חידוש, שגם אם אתה מתפלל מתוך כוח הנסיבות, הסתבכת, אתה מבין עכשיו המשטרה, לא יודע מה, קרה לך בלגן, שאתה אומר, מה, עכשיו אני אבוא לקדוש ברוך הוא, זה לא יפה, לא יפה. זה יפה מאוד. תבוא מתי שאתה יכול, איך שאתה יכול, עם כל הבוט של הגפיים שלך, מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא מקבל כל אחד, זה כל כך מנחם, אבל בואו נתפלל, בואו נבקש, אתה מבין? שלא, דברים לא יקרו מעצמם. יש לך הזדמנות לזכות בזה בזכות ולא בחסד, ויהיה רצון שנתחזק בזה, כי זה כמו אמונה שיש דרגות. כך אמר החזון איש לתלמיד שלו רב שלמה כהן, אמר שהרבה מדרגות יש באמונה. הוא נתן שתי דרגות שנבין. דרגה אחת, אומר, יש רואה את הדברים כמו דרך מסך ערפל, והראיה מרוחקת. זאת אומרת, אתה רואה, אבל כמו ערפל, כאילו, מה אני לא רואה? אני לא רואה טוב, לא יודע מה קורה פה. אז יש כאלה שהם מאמינים, אבל אתה יודע, לא, ממש מרגישים, נקרא לזה ככה. ויש, אומר, יש רואה אותם בבהירות, מקרוב כל כך, עד שכאילו יהיה מה ששם במו ידיו. להגיע לרמת אמונה, רצון, שאתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא ממש איתך, ממש אבל איתך, לא, כן, בעזרת השם, ברור, יש השם, אי, שם בשמיים, מה שנקרא. הרבי מברדיצ'ב, חזר פעם מרבו, רבי שמלכה מניקלסבורג, אז שאל אותו חותנו, השוור, שאל אותו, מה למדת שם?
נו, מה למדת?
אז הוא השיב לו, למדתי שיש בורא לעולם. אז חתנו, כאילו, לא היה מוכן לתשובה הזאת. מה, אתה, כאילו, שפה שלנו, אתה רציני, כאילו? תן לי איזה מהלך, איזה חידוש, איזה עומק, משהו על פי הקבלה, הבטח לי פה עולמות נסתרים. מה זה יש בורא עולם? זה אפילו המשרתת יודעת. הוא קרא לה, היודעת עד שיש בורא לעולם. בואי רגע, גברת, בואי שנייה. את יודעת שיש אלוקים? אמר לו, ודאי, מי לא יודע את זה? יופי. אז אמר לו, הרבי מברדיצ'ב, זכר צדיק, קדוש לברכה, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, בנסר הששה, איך אומרים את זה? הוא אמר, היא אומרת, אבל אני יודע. הבנת? יש, אומרים, בסדר, ברור שהם אומרים, ברור... יש אפילו במגרשי כדורגל, להבדיל ששרים, הקדוש ברוך הוא. זה שהולך להם טוב. אני יודע. אני לא מאמין שיש פה כוס מולי. אני יודע שיש כוס. לוואי וככה אנו מרגישים לגבי האמונה שלנו. אני לא יודע. אני לא מאמין. אני לא מדבר. אני יודע. אבל בואו נחזור חזרה עוד פעם. כמו שכל אחד מאיתנו. יודע הרבה דברים בשכל. אני יודע שעשו לי חוס. אני יודע שהכל לטובה. אני יודע שיש גחה פרטית. ובכל זאת, אני לא מצליח להיות בשמחה כבוד הרב. אני עדיין מתעצבן, אני עדיין עצוב, עדיין אני שקוע בחרדות שלי. אמרו לי, תקשיב, תהיה חרד רק מהשם, רק מהשם. אני מנסה, אני מבין את זה בשכל, ולא מצליח לעשות את זה בפועל, ריבונו של עולם. אני תקוע ותקוע חזק. יופי. אז אם את מרגישה ככה, אם אתה מרגיש ככה, מקומך איתנו. לבד זה לא עובר, תדעו לכם. צריך לקבל כלים, קודם כל. צריך לקבל תמיכה, דבר שני, וצריך לצאת לתהליך, דבר שלישי. וכשיוצאים לתהליך עם כלים נכונים, עם עבודה נכונה, אין סיבה בעולם שלא נצליח לצאת מהבעיות שלנו. כמה נצא, זה הקדוש ברוך יחליט. וגם תולי בעבודה כמה שאנחנו יכולים לעשות. אבל אם נעשה עבודה, אם ניתן בראש מה שנקרא, אין ספק שאפשר לשפר. אפשר לשפר את החרדות שלנו, את העצבויות שלנו, את הביטחון העצמי שלנו, את ההשגות שלנו, את המטרות שלנו, את שמחת חיים שלנו, את המצב הבריאותי שלנו. אין דבר בעולם שאי אפשר לשפר. בתנאי. שני מוכנים לעשות שני דברים. האחד ללמוד, ב' ליישם. זה הכל. אנו, אבל אני יודע הרב, נכון, אז צריך ליישם. אז צריך ליישם לא לבד. כי לבד זה כמו, אין חברותה, אז מיטותה. הרי בלי ללמד לבד, אנחנו לא מצליחים. כל שכן ליישם, זה משהו שחייב אותנו. אז אם אתם רוצים לצאת למסע של 18 מפגשים, משהו כמו 4.5 חודשים, אבל עם הפסקות, אז זה משהו כמו חצי שנה. עד חודש תמוז. אם אתם רוצים לצאת איתי, יחד איתי, למסע של שני מסלולים, תבחרו מסלול ותבואו. או סדנת ה-FHT, הפנגר הילינג טקניק, שזה עולם של רפואה אלטרנטיבית, דימום מודרך, בעצמה אישית, וכל העולם שקשור לריפוי. אז זה מסלול אחד, ומסלול שני, זה עולם ה-CBT. כל עולם המחשבות. כל עולם המחשבות, קודם כל לעזור לעצמנו, ואחרי זה גם לתרגם את זה לעזור לאחרים. אז אם אתם מעוניינים, גם לעסוק במקצוע עם שליחות, וגם לעזור לעצמכם, מקומכם איתנו, טלפון אחד לכל הפרטים, לסיום התוכנית. אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ, יחזרו אליכם. הטלפון הוא, רשמו, 053-436-1303. 1-1. אני חוזר, 0-5-3-4-3-6-1-3-1-1. בוא נשמע משהו לאחדות. בבקשה. שיר לקראת הסוף של משה טישלר. בבקשה, אחדות. בוא נתחזק באחדות קצת.
הנה מה טוב, הנה ומה נעים, כל כל ישראל עריבים, כל כל ישראל חברים. הנה, הנה מה טוב, הנה ומה נעים, כל כל ישראל עריבים, כל כל ישראל חברים. הנה, הנה מה טוב, הנה ומה נעים, כל כל ישראל עריבים, כל כל ישראל חברים. הנה, הנה מה טוב, הנה ומה נעים, כל כל ישראל עריבים, כל כל ישראל חברים. Arivim, koko iso khaverim. Hine, hine matov, hine umanayim. Koko iso arivim, koko iso khaverim. Hine, hine matov, hine umanayim. Koko iso arivim, koko iso khaverim. Hine, hine matov, hine umanayim. Koko iso khaverim.
א', ח', ד', ו', ת', אחדות. טוב, זהו, לקראת סיום. בואו נסכם את מה שלמדנו היום, יקיריי. 5 צעדים. כיצד להתמודד עם אנשים מאתגרים, עם מצבים מאתגרים, וכן הלאה וכן הלאה. צעד ראשון, תזכרו, זה לא הוא, זה לא הוא, זה הוא. תזכרו את זה תמיד, זה לא הוא, זה לא היא, זה לא היא, זה הוא, או זה לא הוא, זה הוא, בסדר? עזבו את האנשים שעשו לנו, בואו נתחזק קצת באמונה, נו ברצינות, זה ברור שזה שליחים של בורא עולם, לחזק אותנו, לנסות אותנו, לגדל אותנו, לבנות אותנו. מצד אחד. מצד שני, בואו לא נתעסק במה עשו לנו, אלא נתעסק במה אני יכול ללמוד מזה. אולי זה סימן שצריך עדיין לעבוד על הגאווה, או על הענבה, או על הסתפקות במועט, או על חסד, או על נתינה בלי רצון לקבל, או תמיד בואו ננסה לחשוב מה באמת השיעור שאני צריך ללמוד מזה, ולפעמים לא כדאי לחפור יותר מדי, אני לא תמיד צריך יותר מדי יותר לחפור, אבל כן ננסה להבין מה הקדוש ברוך רוצה מאיתנו. להבין שאסור להישבר כי זה יעבור. לא להישבר, זה יעבור. המצב ישתפר. אין סתם בעולם, עם פטיבר, יש לזה סיבה למה עשו אותו, איך שעשו אותו. אז הקדוש בהשגחה הפרטית מעביר אותנו מה שאנחנו צריכים לעבור, ואנחנו צריכים לעבור את זה כנראה. אז בואו נסתכל גם על האדם הזה שעשה לנו, לקח לנו, לא יודע מה, כאדם שלם אמרנו. יש בו דברים טובים, יש דברים פחות טובים, כמו שאצל כל אחד מאיתנו. יש לו מעשים מדהימים שהוא עשה עבורנו, ויש לו מעשים שהוא פחות מדהימים שהוא עשה לנו. אז ברגע שמסתכלים על זה בפרופורציה המלאה, זה נראה אחרת. וגם אם לא, תבין שאתה זוכה לכפרת הבנות, אתה זוכה שאתה לא פחות מפרעה, מה שנקרא, חס ושלום, אבל ברעיון שמתכפרים להבנות, כל שכם זה ביזיון, ובעזרת זה אתה מתחזק ואתה מתעלה להיות הוא משה ואהרון, הוא משה, אהרון ומשה. להיות שווה, אתה רואה אהרון, כביכול בשפת הרחוב, שודרג, להיות שווה בדרגתו של משה רבנו. למה? כי לא קינה באח שלו, ולא שם את האגו בצד כדי לעשות את השליחות שלו. מה בדיוק קרה? הדבר הרביעי. לא פחות, לא יותר מדי, מה בדיוק קרה? אל תנפח או אל תעשה את הסרט טרגדי, גם אם הוא טיפה. אל תנפח אותו יותר מדי. לפעמים דווקא להתקע בגשם, להיכנס לתחנת דלק, זה יזכה אותך באיזה פרס. אולי לא, אולי כן. מה שבטוח זה לטובה. לכן הדבר האחרון זה ללמוד לסלוח לפוגע. לא בגלל שהפגיעה שלו כל כך קטנה, אמרנו, אלא בגלל שאתם כל כך גדולים. זה אולי היום. עם המסר הזה אנחנו נסיים. לא בגלל שמה שעשו לנו זה כל כך קטן, אלא בגלל שאנחנו, אתם, בעיקר, כל כך גדולים. עד כאן ללילה זה, יקיריי. זהו, תודה רבה לאוריה וולמן, תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם, יום ראשון, בהשראה יומית, ואם לא, אנחנו נוהגים לסכם לכם את זה, אתה יודע, לקראת סוף השבוע, שיהיה לכם את כל החומרים, את כל הדברים, בלי נדר, וזהו, שנתבשר רק בשורות טובות, והשם ישמור על כולם, ו... כדי לשאוף להיות שלם. ככה שר מוטי קליין, משה קליין, סליחה, ועם זה נסיים. להיות שלמים, ושיהיה שבת שלמה, שבת שלום.
לפעמים הלב רוצה הכל, רק להרגיש, רק לא לחשוב, להירדם לדאגות, להתנקות. לפעמים הלב חולם על חום, על שמיים, על ים כחול, להיסחף עמוק עמוק לתוך המים, להיות שלם. לרוץ רחוק בלי שום דבר על הכתפיים, לעוף רחוק בלי שום לכלוך על הכנפיים, להיות נקי, להתעלות, לשאוף אוויר, להיות שלם, להיות שלם. שבאופק הכל שלם, בלי בעיה, בלי שום כאב, ממשיך לרוץ ולבקש, לנשום עוד רוח. ולפעמים גם כשהכל מהר, תראה רחוק, אל תפחד, תביט במים שזורמים, איזה...